הבטחתם לכם עם הרב נחמיה רוטנברג. מאזינים יקרים, בוקר טוב, מועדים לשמחה, חול המועד סוכות ולקחתם לכם. אנחנו נעשים לקחת משהו מהחג הנפלא והמיוחד הזה, חג של שמחה, חג שאנחנו נמצאים בצל השכינה, בצל הדמיימנותה בסוכה, כל אחד עם הסוכה שלו, קטנה, גדולה. אנחנו לוקחים את ארבעת המינים, ואני רוצה קצת לעסוק בחלק הראשון בארבעת המינים ולקחתם לכם פרי עץ הדר, כפות מרים, ענף עץ אבות. אנחנו לוקחים את ארבעת המינים, ובאמת זה מרמז כל כך הרבה. אנחנו לוקחים את זה ככה, כבר מאמצע חודש אלול מתחילים לחפש את האתרוגים, את הלולבים, אחרי זה מגיע השלב של ההדסים, הערבות בשלב יותר מאוחר. אבל אם אנחנו לא קצת ננסה להסתכל על ארבעת המינים ולהפנים משהו עבורנו, אני חושב שמשהו נכון, אנחנו קיימנו את המצווה כראוי, לקחנו אתרוג מהודר, לולב מהודר, הדסים מהודרות, וגם ערבות, הכל ביחד נטלנו, בירחנו, בירחנו שהחיינו, הכל בסדר. אבל אם לא קצת נחשוב יותר מה מעבר, חבל, אנחנו מפספסים משהו גדול, כי התורה נתנה לנו מצווה מיוחדת של הסוכה, בסוכות השבתי בני ישראל, אבל גם את ארבעת המינים שנוכל ללמוד משהו ממה שאנחנו עושים. רב לייב, הבן של החפץ חיים, נסע פעם ברכבת מוורשה, בירת פולין, נסעו לאחד הכפרים, לכיוון קרקו. ישבו איתו כמה יהודים חסידים, וידעו שהוא, בן של החפץ חיים, הוא כמובן שומר את פיו ולשונו, לא יוכלו להוציא ממנו שום דבר. גם אפילו אודות החפץ חיים, האבא הגדול שלו, ידוע שהוא היה גאון וצדיק, פועל ישועות, בעל מופתים, הכל, החפץ חיים, מה אפשר להוסיף? אבל הם רצו להתחכם קצת, והם אמרו, בוא ננסה להוציא ממנו משהו. אז הם אמרו, התיישבו ככה, הם היו ביחד יושבים שם בקרון של הרכבת, ואז כל אחד אומר, כל אחד מאיתנו יספר משהו מדבר מופת מהרב שלו. אחד היה חסיד גור, אחד היה חסיד אלכסנדר, אחד היה חסיד ביאסצנה, אחד ביאלה. כל אחד סיפר סיפור אישי, איך הוא נושה, איך הוא הצליח בעצת ובברכה של הרבי שלו. וכאילו הם דיברו על הנושא הזה של צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. טוב, הם עשו את הסיבוב, הם מגיעים לרב לייב, הבן של החפץ חיים, ואומרים לו, תראה, אל תפרוש מן הציבור, כולם סיפרו עכשיו התור שלך. אמר להם, תראו, כולם סיפרו מופתים מרבותיהם, איך צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, וזה מאוד חשוב. באמת דבר מיוחד, ולראות את זה ולחוות את זה, כל אחד יש לו את הצורה ואת הזווית ראייה, איך שהוא רואה את הדברים. המופת של אבא שלי, החפץ חיים, הקדוש ברוך הוא גוזר ואבי מקיים. אבל מישהו שם נעמד ואמר, גם היה אנשים בעלי דרגה, זה לא סתם חיים שאמרתי שהם התחכמו בשביל להוציא ממנו כמה מילים על החפץ חיים, היה חשוב להם לשמוע מי זה החפץ חיים, זה לא היה בשביל הלשון הרע, או אפילו לא משנה מה. אז אחד קם ואמר, אתם צודקים, אבל זה הבא עתליה, אחד תלוי בשני. מי שהקדוש ברוך הוא גוזר והוא מקיים, אז כמובן גם כשהוא גוזר, הכוונה הצדיק, הקדוש ברוך הוא מקיים. האמת היא שזה משנה מפורשת, פרקי אבות. עשה רצונו כרצונך, הכוונה רצונו של הבורא, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו של הבורא יתברך, רצונו יתברך, כדי שיבטל רצונו כביכול מפני רצונך. משנה, פרקי אבות, פרק ב'. הכוונה, וזה, בוא נדבר על החפץ חיים עצמו. באמצע מלחמת העולם הראשונה, שלטונות רוסיה אסרו על בחור מישיבת רדין שהיה ממוצא גרמני, השימו אותו בריגול לטובת הגרמנים. אפרים קראו לו, אפרים, אחד הבחורים החשובים, השימו אותו בריגול לטובת הגרמנים. למשפט שלו, זה נערך באיזה בית דין צבאי בויטפסק, והחפץ חיים זה היה מקום רחוק מאוד מרדין, אבל החפץ חיים זה היה תלמיד של חפץ חיים, אז הוא אמר, אני הולך להעיד עבורו, לטובתו. אחרי שהוא סיים את העדות, השופטים למעשה לא התרשמו, הם דנו אותו למוות באשמה חמורה מאוד של ריגול בזמן מלחמה. אבל בגלל שגילו היה צעיר, אז הם המירו את גזר הדין ב10 שנים של מאסר עם עבודת פרך. חפץ חיים שמע את הגזר דין ואמר, יש שוטים שבעולם. 10 שנים מעשר אתם דנים אותו? מה, האם השלטון שלכם בטוח ל10 חודשים? הרי אפילו 10 שבועות אתם לא בטוחים. כשהחפץ חיים אמר את מה שאמר, זה היה בחפבט טבט תף ריש עין זין. ברוך בר מקמיניץ, הוא היה נוכח כשסיפרו לרב חיים מבריסק את הסיפור על הגזר הדין ולתגובה של החפץ חיים. ואז על המקום רב חיים אמר, החפץ חיים הדיח את הצר ניקולאי. השאלה רק מי יתפוס את מקומו, מי יודע. באמת חודשיים לאחר מכן, פחות מ10 שבועות, כף ב' באדר תף רישיין זין, הצר ניקולאי נהודח, וכל האסירים באמת שחרו, כולל אותו בחור אפרים, בחור חשוב, בישיבה של החפץ חיים. הכוונה שכשהאדם, שהיהודי מקיים את מאמר הבורא יתברך, אז הבורא מקיים את אותו מאמר של הצדיק הגדול החפץ חיים. השדרה של הלולב, רבותיי, דומה לשדרה של אדם. הדס, כך כתוב במדרש, דומה לעין, ערבה לפה. האתרוג דומה ללב. הוא גם דומה, האמת היא, במראה שלו. דוד המלך אמר, בכל האיברים אין גדול מאלה, למה? הם שקולים כנגד כל הגוף. וזה הכוונה, כל עצמותיי תאמרנה. מה הכוונה? על מה שאמרנו, הימים הנוראים עברו עלינו לטובה ברוך השם. הקדוש ברוך הוא אמר לנו, מחיתי כאב פשעיך, כענן חטאותיך, שובה אליי, כי גאלתיך. פסוק בישעיהו שהזכרנו אותו כמה וכמה פעמים ביום הכיפורים. עכשיו, אומרת לנו התורה, בוא תיקח את עצמך בידיים, תראה שיש בך את הכוח לנענע את עצמך לכל רוח, לכל הכוונה, כי ליבך ברשותך. הלב המרכזי שזה האתרוג, אבל כל איברי הגוף זה ברשותך, ולכן אתה בעלים על הרצון שלך. קדימה, אחורה, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, אתה זה שקובע, ולא זה, לא אחרים מובילים אותך. זה מה שארבעת המינים מרמז לנו, מסמן לנו, וכשאנחנו עושים את רצון הבורא, מה שמבקש מאיתנו הבורא, אז הבורא יעשה את מה שאנחנו רוצים. עם ישראל במצרים היה בתקופה מאוד מאוד, מבחינת המדרגה שלו, היה בשפל המדרגה. הם עבדו עבודה זרה, וכתוב שאפילו המלאכים שאלו, מה פתאום אתה מוציא אותם ממצרים? שאלו את הבורא יתברך, הרי הם שקעו במתי שערי תומה. לא היה להם שום זכות להיגאל. למה הם ניגלו באמת? בזכות העתיד. בזכות התורה שהם עתידים לקבל. אז הקדוש ברוך הוא הראה למשה רבינו מה גרם לרדת באמת מפסגת המעלה שלהם, ותוך זמן קצר הם הצליחו לעלות בחזרה ולקבל את התורה. אז התורה אומרת על המטה, ואומר אליו השם, מה זה בידך? כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו לעם ישראל בשביל להוציא אותו ממצרים, אז משה אומר, איך, מה אני אעשה? איך אני אראה להם? יאמינו לי, לא יאמינו לי? אז אומר לו האלוקים, מה זה בידך? אומר לו משה, מטה. ואומר לו הקדוש ברוך הוא, השליחהו ארצה. משה רבינו משליך את המטה, והיא לנחש, ואנס משה מפניו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשלח, קח אותו בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ואים למטה בחפו. והמדרש אומר פרקדר הבלזר, אותו המטה שמשה החזיק ועשה איתו את הניסים, הוא נברא בין השמשות, הוא נמסר לאדם בגן עדן, ואדם מסר אותו לחנוך, חנוך לנוח, נוח לשם, שם, עד שזה יגיע למעשה יעקב, הוא הוריד אותו למצרים, הוא מסר אותו ליוסף. וכשמת יוסף, זה ניתן בארמון של פרעה, ויתרו, שהיה אחד מיועצי פרעה, לקח את זה, נטע אותו בגינה שלו, אף אחד לא יכול להתקרב אליו. וכשמשה בא וקראת האותיות שעליו, דצה חדש באחיו, לקח אותו וזה, ולכן יתרו הבין שזה עתיד לגאול את עם ישראל ממצרים. הכוונה שזה לא היה סתם מטה, זה מטה שנברא בבין השמשות, המקור שלו בגן עדן, כן קראו לו גם מטה אלוקים. מטה היה ביד גדולי, קדושי עולם תמיד. תמיד המטה הזה היה, הבן יהודה אומר שעם המטה הזה אלישע ביקש להחיות את הנער. יש הרבה, אם משליחים אותו ארצה, אם עוזבים אותו, מוצאים אותו משליטה, המטה הזה הופך להיות נחש, שמשה רבנו נס מפניו, קופץ, נבהל. אבל אם הוא אוחז בזנבו, עוד פעם שולט עליו, אז הוא חוזר להיות מטה. זה הלקח, רבותיי, הכפול של ארבעת המינים. אם ניקח את עצמנו בידיים, ונוכיח, וזה קל מאוד, שאנחנו מסוגלים לכפות את הרצון שלנו על עצמנו, הבעיה שאנחנו, רוב הדברים שאנחנו עושים, אנחנו עושים את זה למען אחרים. אז אנחנו לא עצמנו. אנחנו יכולים להוליך את עצמנו ימינה ושמאלה, למעלה, למטה, קדימה ואחורה. השאלה, מי עושה את זה עבורנו? אנחנו על עצמנו? אנחנו עושים את זה ושולטים על המהלך? או שמישהו אחר עושה את זה עבורנו. אם אנחנו אכן שולטים, אנחנו עוצרים את כל הרוחות הרעות ואת התללים הרעים, אנחנו יכולים להוריד גשמי ברכה, אנחנו יכולים להוריד שפע ענק בכל העולמות. ושוב, זה לא חייב להיות מי שנוטל בעצמו את ארבעת המינים. המצווה הזאת נאמרה לגברים ולא לנשים, אבל לנשים יש לה את החלק בלימוד הדבר. אם אנחנו לומדים מה אפשר לעשות בארבעת המינים, מה צריך לעשות, יש לנו הרבה כוח לעשות שינוי כל כך גדול לקראת השנה החדשה המתוקה שתבוא עלינו לטובה. נשמע נעימה ונמשיך מיד.
למען ידי, למען עכשיו איתכם, ולקחתם לכם, עם הרב נחמיה רוטנברג.
ולקחתם לכם, אנחנו עוסקים לא רק בלקחתם, אנחנו לוקחים משהו מחג הסוכות. הפעם בתוכנית הבוקר אני עושה אתכם ביחד ארבעת המינים, והפעם בחלק הזה אולי נעסוק באתרוג. כתוב בספרים, זה משהו קצת יותר קבלי, אבל אפשר להוריד אותו, יכולים להוריד אותו לעולם הפשט. אתרוג זה נוטריקון, אל תבעני רגל גאווה. כאילו זה ככה, זה כמו חצי ראשי תיבות, אל תבעני רגל גאווה, זה מעשה ראשי תיבות. סטייפלר כתב בברכת פרץ שלולב זה נוטריקון ותהר ליבנו לעובדך באמת. מה זה נוטריקון? ראשי תיבות? ענף עץ אבות, אבות הגוונה בעין, זה ראשי תיבות, תרהיבני בנפשי עוז. מה העניין? מה העניין של הרמזים האלה? מה העניין? בשביל להסביר את הדברים כדאי ללמוד את מה שדרש רב לוי יצחק מברדיצ'וב בקדושת לוי, בפרשת אמור. רב לוי יצחק מברדיצ'וב לומד מה זה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אז אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, השמיים זה הנשמה, שמיים כמובן נשמה זה דבר שמימי, גבוה, הארץ זה הגוף. כתוב על התורה מלמדת אותנו בשמיים, הכוונה בצורכי שמיים, צורכי הנשמה, מה שנוגע לכל מה שאנחנו עובדים את הבורא יתברך, תסתכל ממעל, כל דבר שלמעלה ממך, על הצדיק שיש בידו מעשים טובים יותר ממך, תבין את השפלות שלך, תסתכל תמיד למעלה. על הארץ, בעסקים של הארץ, של הארציות, של הגשמיות, תמיד תסתכל מתחת, תסתכל מה שלמטה, יש אני יותר ממך, תסתכל מה שלמטה ואל תנסה לגדול מדי הרבה. ולמעניין שהקדוש ברוך הוא הורה את אותו מהלך גם בכלי המשכן. הארון כידוע מרמז לתמיד חכם, מרמז לתורה, בארון היו הולכות הברית, השולחן רומז לעשירות, מידות הארון כולם היו חצויות, לא שלמות. המאתיים וחצי אורכו, אמה וחצי רוחבו, אמה וחצי גומתו, שולחן לעומת זאת, המאתיים אורכו, אמה רוחבו, אמות שלמות. למה? בעניין של התורה אדם צריך תמיד לדעת שהוא עדיין חצי. בידיעות שלו תמיד יש לו מה להתקדם, תמיד הוא חצי משלם. יש לו מה להשלים, זה מדהים שכל גדולי ישראל, כל אלה שיודעים את כל התורה כולה, בבלי, ירושלמי ומדרשים, תמיד נראה אותם לומדים ומתעמקים ומתעמלים ועומלים ועמלים, ותשאל אותם, רגע, אתה לא יודע מספיק, למה? יש לי עוד מספיק מה ללמוד. מכל צעד אצל בארון הקודש היה, והיו הקרובים פורסי כנפיים למעלה. הכוונה עוד פעם לראות מה שלמעלה. שולחן, המידות שלו היו שלמות, תהיה שמח בחלקך, יש מידה, יש למה, קיבלת את מה שקיבלת, תגיד תודה. עוד דבר מעניין שכתוב אצל הארון, בארון, ארון העדות, בציווי של ארון כתוב, ועשו ארון, בלשון רבים. הכוונה בשביל לעשות את השולחן, בשביל לעשות את הארון צריך, כביכול הציווי הוא ועשו. אצל השולחן לא כתוב ועשו שולחן, כתוב ועשית השולחן, בלשון יחיד. ושוב, בשביל להראות שברוחניות אנחנו רוצים להיכלל בקבוצה. ועשו ארון, קנאת סופרים תרבה חוכמה. גשמיות, כל אחד יכול לעסוק בשלו, אף אחד לא יפזול לחברו, הכל בסדר, מה ששלך שלך, מה ששלו שלו. אתה לא צריך לראות מה יש אצלו, זה לא מעניין. רבי ינקל'ה גלינסקי פעם סיפר שכשהוא היה ילד, בילדות שלו, היה בן 8, היה אוכל בצמצום, היה אוכל בהגבלה, והסתכלתי, ככה סיפר רבי ינקל'ה גלינסקי, הייתי מסתכל בצלחת של אחותי, תמיד היה נראה לי שהיא קדושה יותר, אתם מכירים את זה בוודאי, אצל הילדים זה תמיד נראה ככה, ואז למעשה אני פוזל ומסתכל לצלחת של אחותי, פתאום אני מקבל איזשהו מכה על היד שמלווה אותי עד היום. תביט לצלחת שלך. זה כאילו מישהו אמר לי, או מי שאמר לי זה אני לא יודע, אבל בכל אופן מי שאמר לי את זה, זה חדר בי לנשמה, ממש לנשמה. זה כתוב באמת מפורש, ועבדתם את השם לוקחים ובריח את לחמך ואת מימך. מעניין שכתוב הלשון זה בשמות, ועבדתם מלשון רבים שוב, וכשעוברים ללחם ולמים, עוסקים ביחיד, ובריח את לחמך ואת מימך. כשעובדים את השם, תעשו את זה בקבוצה, תלמד אחד מהשני, אפילו קנאת סופרים תרבה חוכמה. איש יותר הוא יעזור, זה בסדר. בלחם במים, כל אחד יסתכל אצל עצמו, כמובן. זה מאוד חשוב שאחד לשני יסתכל לראות אם לשני חסר, זה כן, ויעזור לו. אבל לא לראות, וואי, יש לו יותר ממני. תמיד אדם ישמח בחלקו, יסתפק במה שיש לו. המידה הראשונה שמוזכרת כמעט בכל מקום של אברהם אבינו, זה עין טובה. גם בפרקי אבות המשנה אומרת, והראשונה מהמידות הרעות של בלעם, זה עין רעה. ועל זה כתוב בפרקי אבות, תלמידי אברהם אבינו אוכלים בעולם הזה ונאכלים מהעולם הבא, ותלמידי בלעם בדיוק הפוך, יורשים גיהנום ויורדים לבאר שחת. והרמב"ם מסביר מה זה עין טובה. נכון, אנחנו, כי אנחנו מבינים שעין טובה תמיד זה מידת הפרגון, אני מסתכל על השני בעין טובה. לא, הרמב"ם בפירוש המשניות מסביר שעין טובה זה מידת ההסתפקות, כמו שוויתר אברהם אבינו על כל רכוש סדום, הוא אמר אני לא צריך שום דבר, אם ייתן לי. וגם אחרי זה בלעם מעניין שאומר כביכול לזאתו, על אף שכל כולו היה ממון, אבל שבלעם, שבלק סוחר אותו לקלל את עם ישראל, אז בלק אומר, בלעם אומר, אם ייתן לי בלק מלוא בלתו כסף וזהב, אני לא יבוא. אבל הוא מאוד חמד את הממון. ידוע שהמשל שהבעל שם טוב, בספר כתונת פסים, ובא משל נפלא מהבעל שם טוב, על פריץ אחד שגייס את כל העיקרים של הכפר לקצור את התבואה של השדה שלו, של הפריץ. הפריץ עומד ומפקח על העבודה שלהם, ואז הוא רואה נער אחד עומד בצד, שואל אותו, תגיד לי, למה אתה לא עובד? ואז החבר'ה ככה בצד אמרו לו, הוא קטן. טוב, קיבל את התשובה. קצרו, לפנות ערב ערך להם סעודה הפריץ, ואז הוא רואה שאותו נער מגיע לאכול, ואז הוא שואל, רגע, בשביל המלאכה אתה קטן ובשביל הסעודה אתה גדול? אותו דבר בדיוק, ההסתפקות במועט או ההשתוקקות לפחות להשיג עוד. למעשה שתי התכונות האלה תבועות בכל אחד ואחד מאיתנו. שניהם היו אצל אברהם אבינו, להבדיל אצל בלעם הרשע. השאלה, בשביל מה אתה קטן ובשביל מה אתה גדול? אברהם אבינו לקח את מידת ההסתפקות בשביל הרכוש. אבל לנושאים רוחניים הוא אמר, לא, 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 אני קטן מאוד ואני רוצה להיות גדול. הסתכל לגובהי מרומים. כשהוא היה בן 100, היה חולה, חמה יוצאת מחום אימים. אי אפשר לצאת החוצה. לא לקח יום חופש, ישב מפתח האוהל ושלח את העובדים שלו ובעצמו הסתובב, מה קורה? אני רוצה שיהיה לי אורחים. פה הוא לא נקט במידה של הסתפקות במועט, הוא אומר, לא צריך חם, אז לא, אני לא אצא עכשיו. וזה הכוונה, אוהב כסף לא יסבע כסף. מי שאוהב, וזה מעניין, זה אותו אחד, הוא יכול לאהוב, אוהב כסף לא יסבע כסף, הכוונה היא שהוא אוהב דברים מסוימים, אז הוא לא יסבע. שלמה? יש כאלה שאוהבים מצוות ולכן הוא לא יסבע, וזה, הוא לא יסבע מצוות, הוא אוהב, הוא רוצה לעשות עוד ועוד. יש כאלה שאוהב כסף, לא יסבע כסף, דווקא את הכסף שהוא מאוד מאוד אוהב, ודווקא את הכסף של עצמו, לא יסבע כסף. זה מה ש... זה הנקודה המיוחדת ביותר שאנחנו לומדים מהצורה הזאת, האתרוג שהוא מושלם, המושלמות שלו, התורה ומעשים טובים, זה לדעת את האיזון הנכון. מצד אחד, כן להסתכל למעלה, להסתכל הרבה למעלה, אבל על דברים, וזה מדהים כמה הרבה מאיתנו רואים את המידות האלה בדיוק הפוך. מסתכלים למעלה בדברים שלא צריכים, ומסתכלים למטה, ואומרים, לא, 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 זה בסדר, אני פעם בשבוע הולך לשיעור תורה, זה מספיק, מה, למה, צריך יותר? יש כאלה שגם את זה לא עושים. האתרוג מביא לנו את הסמל של המושלמות, טעם וריח באיזון נכון, בעידון הנכון. זה הלב, הלב של הבן אדם והלב של החיים שלנו. זה מה שאנחנו צריכים ללמוד מאתרוג. נעבור לנעימה קלה ונמשיך מיד.
Al Yisruel, Tzidku, Soy Al Yisruel, Kedishu, Soy Al Yisruel, Roy Mamin שכן הוא עושה אל אל אל
אנחנו ממשיכים ועוסקים והבוקר ביום השני של חול המועד אנחנו עוסקים בארבעת המינים לא סתם ולקחתם לכם מה שהתורה מצווה אותנו לקחת את ארבעת המינים אז יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מהם ידוע דברי רשי עסקנו בחלק הקודם במושלמות כביכול של האתרוג אל תבואיני רגל גאווה כשאתה מרגיש גם שלם בצורה מסוימת אז אתה מרגיש גם גאווה הנה אני כבר גדול מאוד אז אני כבר יכול לדבר בצורה שונה אני כבר נמצא ברמה רמת חיים שונה צריך כל כך להיזהר ולהיות מחובר כל הזמן וזה האתרוג מלמד אותנו להיות מחובר ללולב להדס ולערבה רשי אומר בפסוק ויעש אלוקים אנחנו נקרא את זה בשמחת תורה ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הקטון לממשלת היום, את המאור הקטון לממשלת הלילה. למעשה הם נבראו שווים, ידוע. אבל נתמעתה הלבנה. למה? למה הלבנה נתמעתה? היא כתרגה ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. ואז התורה מוסיפה, ואת הכוכבים. על ידי שמית הלבנה, הרבה צבאיה, את הצבא שלה, להפיס דעתה. חידושי הרי מקשה, איזה פיצוי זה? מה יש ללבנה מהכוכבים שסביבה? לבנה היא נשארת לבנה קטנה, אם יש הרבה כוכבים סביבה, זה צבא שלה, מה זה, זה איזשהו סמל מאוד צבא. נכון, אנחנו כוכבים, אנחנו רואים אותם כאיזשהו צבא מסוים. איזה נחמה יש ללבנה שיש לה אלפי, אני לא יודע כמה כוכבים סביבה. אמר החידוש הרי, כשהלבנה תראה שיש קטנים ממנה, זה אמור לנחם אותה. הראיה, אנחנו מאוד מרוצים, או די מרוצים מהמצב הרוחני שלנו. לא שאנחנו מושלמים, ויש הרבה לאיפה להתקדם, אבל תמיד אנחנו מסתכלים ממינה או שמאלה, לא משנה כל אחד לפי הצד שלו, והוא רואה שיש קטנים ממנו, אז הוא רגוע. אבל זה בדיוק מה שאמרנו בחלק הקודם. בשמיים ממעל, בעניינים של הנשמה, יש תמיד לשאוף להיות יותר ויותר. וכמו ששלמה מלך אומר בקהלת, וגם הנפש לא תמלא. החזון איש ידוע היה... כשהגיע לבני ברק הוא רצה להרחיב את גבולות הקדושה כמו שאומרים בהתחלה הוא היה גר ב... אז הוא עבר, לגור ברחוב עזרא היום קוראים לרחוב הזה רחוב חזוניש על שמו של החזוניש ואת רחוב עזרא למעשה העבירו קצת יותר מזרחה אבל אז למעשה בתקופה הזאת הבית שלו למעשה היה מחוץ לעיר מחוץ לעיר היה שם עצים, ובלילות אפילו היו שומעים שם יללות של, של חיות. היה פחד לעבור שם. מסופר שראש העיר הראשון של בני ברק, רבי יצחק גרשין קורן, הוא הציב שם לכבודו של החזוני, שאלה שהיו באים אליו גם לבקר, לדבר איתו, להתייעץ איתו, הוא הוסיף פנס אחד שם ברחוב, ליד הבית של החזוניש. חזוניש שם אחד, הגיע אחד האורחים שלו, אז הוא אמר, אני רוצה להראות לך משהו מעניין. שמת לב ששמו פה עמוד חשמל בחוץ? אותו אורח אמר, בוודאי, שמתי לב, מה? חזוניש לא אמר את זה ככה בשביל להראות, שמו, חזוניש לא הוציא מילה מיותרת מהפה שלו, מה? הוא הבין אותו אורח שהוא התכוון משהו. באמת החזוניש אמר לו, תראה, אני ראיתי דבר מאוד מעניין במנורה הזאת שעומדת כאן, בפנס הזה שעומד ברחוב. אני יוצא מהבית, אני רואה שיש צל ענק, מתמשך והולך למרחקים. כמה שיותר אני מתקרב לעמוד חשמל, ככה הצל הולך ומתקטן. כשאני מגיע ואני עובר תחתיו, הצל בכלל נעלם. עוד פעם אני ממשיך והולך, הצל נמתח לפניי. ככה, כמה שאני יותר מתרחק, הצל הולך ומתארך. אומר לו החזוני שאני למדתי דבר חשוב. כמה שאנחנו מתרחקים מהאור, אנחנו מרגישים אולי יותר ויותר יש, וואו. כמה שאנחנו מתקרבים אל האור, אל החוכמה של התורה, אל חכמי התורה, מבינים מה זה הדורות הקודמים לנו, אנחנו נוכחים, מבינים יותר בקטנות שלנו, באפסות שלנו. ולכן, זה בדיוק מה שהמדרש אומר בויקרא רבה, פרי עץ הדר זה עם ישראל. מה אתרוג זה שיש בו טעם ויש בו ריח? ישראל, יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. כפות מרים, עלולב, זה התמרה שיש בה טעם ואין בריח. ישראל, יש בהם אנשים שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים. ענף עצבות זה הדסים, יש בהם ריח, אין בהם טעם. ערבות, אין בה לא טעם ולא ריח. אז מה, לערבה? זאת אומרת, לפני הערבה. אבל מתי באמת יש בהם משמעות? הקדוש ברוך הוא אומר, תקשור אותם כולם ביחד, מחפרים אילו על אילו. אל תזלזל. אל תזלזל ברוחניות של אף אחד. אפילו שאין לערבה מה להתגאות בכלל, אין בה לא טעם ולא ריח, לא תורה ולא מעשים טובים. כל הצדקה של הקיום שלה, זה שהיא מתחברת לאגודת הלולה וההדס והאתרוג. וגם בהושענא רבה, מעניין, יש כאלה שאומרים את זה קצת בצורה שונה לגבי הערבה של הושענא רבה, אבל הושענא רבה למעשה מביאים אותה בפני עצמה, ומה עושים איתה בסוף התהליך, עובדים אותה. כי כל מה שיש לה זה התבטלות שלה למי שמעלה. יש את ההדס, יש לו במה להתגאות. יש לו ריח טוב, אין לו מעשים טובים. אבות כמו שכתוב, תרהיבני בנפשי עוז, כמו שדיברנו בחלק הקודם, עלולב יש לו, גם הוא לא מתגאה, הוא גבוה, הוא עוצר רוחות רעות, אבל אין לו למה להתגאות. אתרוג מושלם, כשהאתרוג היה בעץ, אבל מעניין, למה אנחנו, שם דווקא באתרוג אנחנו רואים את הראשי תיבות של אל תבעני רגל גאווה, מה פתאום באתרוג? כי באתרוג יש לו הרבה מה להתגאות. הוא יפה, הוא מריח טוב, יש לו טעם טוב, אבל למעשה כשהוא היה בעץ שלו עם אתרוגים אחרים, הוא ידע שזה השלמות, תורה ומעשים טובים. מושלם, הוא לא, אולי לא, הוא לא 100% מושלם, על העץ היה עוד אתרוגים טובים ממנו, נקיים יותר, ואז מה שקורה, כותפים אותו, עוטפים אותו בפשטן, יש כאלה שמניחים אותו בכלי כסף, חורים יקרים ומיוחדים, ואז הוא אומר, וואו, עכשיו אני המעודר ביותר בבת המינים, עכשיו בסיטואציה הזאת, ברגע הזה, אנחנו אומרים, וגם אותו אתרוג אומר, אל תביעני רגל גאווה, שלא אני לא רוצה להשוות עצמי ללולב, לא להדס ולא לערבה, אני לא רוצה שיזוח דעתי עליי, אני אשווה את עצמי לאתרוגים שמעליי, ואני אוסיף יותר בתורה ומעשים טובים. אני אזכור, כשהייתי על העץ ראיתי עוד אתרוגים טובים ממני, ולא זה שעכשיו נמצאים מימיני ומשמאלי, שהם לא מי יודע מה מושלמים, אז אולי אני אתעודד. לא רק שאני אתעודד, אל תביעני רגל גאווה. זה מה שארבעת המינים מלמדים אותנו, וכדאי לנו פשוט להביט בהם, ולראות את העוצמה שיש בהם. המצווה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, שאנחנו מרגישים, או בזה שאנחנו נוטלים את הלולב, אנחנו מודיעים על זכייתנו בדין, כמו שכתוב במדרש, אבל כל הסיטואציה הזאת של אגודת ארבעת המינים, יש בה כל כך הרבה, ולהתרוג שיש לו סמל עצום של הלב, הלב של כלל ישראל, אל תביעני רגל גאווה. לפני שנסיים, נודה לטכנאים ולראשי הצוות, למנהל מן התוכניות לבצל אלקן, ולכל הצוות שמלווה את התוכניות הנפלאות, עכשיו גם בימי חול המועד, בתורה, בשמחה. ולכם המאזינים, המשך האזנה הרבה, מועדים לשמחה והגות מועד.
שענו למען המיתו, וישענו למען בדרך וסביב הדוח. וישרנו למען המתוך, וישרנו למען ריסוך, וישרנו למען גודלוך, גודלוך וסביב הדוח.
וישרנו למען המתוך, וישרנו למען ריסוך, וישרנו למען גודלוך, גודלוך וסביב הדוח. וישרנו למען המתוך, וישרנו למען ריסוך, וישרנו למען גודלוך, גודלוך וסביב הדוח.
וישרנו, וישרנו למען חור.
Hoshana, Hoshana, leman chagoyenu. Hoshana, Hoshana, leman chagoyenu.